אהלן חברים, מה קורה? עוד פרק של Hardware Nation, והיום איתנו אלון שיקר. אלון, מה קורה?
אהלן, מה העניינים?
מצוין.
זה כיף.
אז אלון הוא אדריכל, הוא בעליו של חברת שיקה דיזיין קולקטיב, משרד אדריכלות ועיצוב מתל אביב. אלון הוא גם סמנכ"ל פיתוח ומייסד שותף של דימארס, המתכננת ומפעילה תחנות מדעיות לסימולציית מאדים. שזה... תסביר.
זה נשמע כאילו אני עושה דברים בחיים. לקח קצת זמן. אז מה, להתחיל מדימארס או להתחיל... אני אתחיל מעצמי כזה קצת, בשתי מילים, ונמשיך משם. אז נכון, אז אני אדריכל, למדתי, אבל לפני שלמדתי ארכיטקטורה, למדתי חינוך, חינוך ואומנות, חשוב לומר. ואחרי שסיימתי בטכניון ארכיטקטורה, אדריכלות, אז עשיתי עוד תואר בבצלאל של עיצוב ערים, עיצוב עירוני, ואני גם בוגר אוניברסיטת החלל הבינלאומית, אנחנו נדבר על זה אחר כך, זה נורא מעניין. גר בתל אביב, אב לשניים, ועובד מסביב לשעון, ונהנה מזה.
כמו כל יזם בעצם.
כן, כן, כן. משחק מלא כדורסל, משחק מלא בלגו.
מגניב.
כל חיי, כן. אז נתחיל, לפני שנתחיל מדימארס, דווקא הייתי רוצה שנדבר דווקא על אומנות. זאת אומרת, זה, אנחנו מדברים, זה פודקאסט שמתעסק בחומרה ובפיתוח ובקשר בתעשייה, אבל דווקא אני מרגיש שהאומנות נתנה לי את הפוטנציאל או את ההתחלה, כדי בעצם להרגיש שאני מפצח את העולם הזה של היזמות מהבחינה שלי. למה אני מתכוון? אומנות הייתה עבורי איזה דרך, איזשהו מדיום, איזשהו מתווך, שאפשרה לי בעצם לחבר בין תחומים שונים, ולהביא אותם לכדי דברים ממשיים. זאת אומרת, ברגע שאתה מציג תערוכה, מציג איזשהו פסל או ציור, זה בדיוק כמו לעשות מוצר למעשה, אני אתן לך דוגמה, איך באומנות אתה יכול ממש לחבר דברים. סתם, היה לי סטודיו בחיפה, בזמן שהייתי סטודנט לארכיטקטורה, וכל השיטוטים שלי בעיר, והייתי אוהב ללכת לכל מיני ג'אנקיארדס של אתרי בנייה, בכל זאת סטודנט לארכיטקטורה, שם יש דברים נורא יפים תמיד, והייתה הרמה של כיסאות ושולחנות של בית ספר ישן, שממש כיסאות כאלה וינטג' כזה עם עץ ומתכת, נורא רומנטי כזה, ו... ואמרתי, אני חייב לעבוד עם הדבר הזה, בכל זאת אי אפשר להתעלם מהרמה כזאת. ועשיתי את הארוחה שקראתי לה כיתות וכיסאות, ובעצם לקחתי את כל הכיסאות והשולחנות, ופרקתי אותם, וחתכתי אותם, וחיברתי אותם בצורה אחרת, ויצרתי בעצם עולם חדש דרך אותה הרמה של, הרמת גרוטאות הזאת. ומתוך הגרוטאות האלה, מתוך האומנות, הצלחתי לייצר פרויקט שדיבר על קיימות, ועל שימושיות, ועל איך משתמשים בכיסא, והתבגרות של הילדים האלה לאורך השנים, ומה אנחנו עושים עם זבל ומחזור, וכמובן שאלות אסתטיות, ובעצם האומנות הייתה עבורי איזושהי קרקע שבאמצעותה אני יכול לחבר זרמים אחרים שונים, רעיונות שונים, והיום אני לא רוצה להגיד, כי אני לא רוצה להגיד שהחלפתי את האומנות ביזמות, אבל מבחינתי, לפחות בראש שלי ובדרך שבה אני עובד, זה כמעט אותו דבר. גם ביזמות היום אני מנסה, גם במשרד אדריכלות וגם בדימארס, אני מנסה כל הזמן לעסוק בחיבורים ובחיבורים של דברים שונים. אני מאמין שככה אני מצליח בעצם, זה added value שאני יכול לתת. והוא עדת וליו חשוב מהבחינה הזאת, כי הוא גם מרגיע את הנפש שלי, שכל הזמן מחפשת עוד ועוד לחקור דברים חדשים, ואני כל הזמן מסוקרן מדברים אחרים, והיזמות מאפשרת לי לחבר את הדברים. וכמובן שאני משתדל להיות אופטימי בבית הזה, כל הזמן להיות אופטימי. יש כל כך הרבה עבודה כדי לפתח מוצר, כדי להרים חברה, להרים תערוכה, יש כל כך הרבה עבודה שקשורה לזה, אם היזם, אם אתה כיזם לא תהיה אופטימי כל הזמן, ותחשוב שאתה כן יכול לפצח את הדברים, אז כמעט הסיכויים קלושים שתצליח בסופו של דבר. כולנו נכשלים לאורך הדרך, אני אדבר על זה גם בהמשך, אבל מתוך זה אנחנו גם לומדים, ושוב, חשוב להיות אופטימי בהיבט הזה. אז זו הייתה התחלה. נדבר קצת על דימארס. דימארס נולד כמו איזשהו, כמו בכל סיפור הוליוודי טוב כזה, התחיל משיחת טלפון מדוקטור הלל רובינשטיין, שהוא כמובן עכשיו חבר, המנכ״ל של העמותה שלנו, והוא מתקשר אליי ואומר לי, הוא הגיע לדרך אח שלו שלמדנו ביחד, יובל, תודה רבה על, על, על הקישור הזה, והוא אומר לי שהוא רוצה לתכנן מבנה שיגורו בתוכו שישה תלמידים שלו, וידמו כאילו הם אסטרונאוטים שנחתו על מאדים. וזה כאילו פרויקט שמגיע לך למשרד, וכאילו זה נראה לך קצת מוזר, כי אין כסף בפרויקטים כאלה. זאת אומרת, לא היה להם שום דבר להציע לי, אבל זה כמובן מלהיב, ובתור חובב חלל מושבע, באמת מגיל ילדות, אז כמובן שנהניתי לאתגר הזה, והמטרה שלהם הייתה באמת להראות איך אנחנו יכולים כאן בכדור הארץ, בישראל, במכתש רמון, להראות איך אנחנו יכולים לדמות את התנאים נקרא לזה המרביים, או הכי משמעותיים, של שהייה של צוות מחקר כזה שנוחת על מאדים.
שזה בעצם המבוסס מחקרים, איך הגעתם?
אז הפרויקט הזה הוא התחיל עם כמה חובבי חלל כאלה, שהם גם בוגרי אוניברסיטת החלל, שהבינו שהם כל אחד בתחומו, היה לנו גיאולוג, והיה לנו פיזיקאי, והייתה לנו מדענית שעוסקת בגילוי של חיים במקומות קיצון. זאת אומרת, כל אחד הביא את המקום שלו לתוך העסק הזה, וכל אחד דוקטור, או אנשים ממש מתקדמים בתארים השניים שלהם, וככה בעצם יצרנו איזושהי סביבה שהייתה נורא מקצועית, נורא מדעית, זאת אומרת, כולם היו באמת מדענים מוכחים, אבל גם נורא כיפית. זאת אומרת, היינו נפגשים כל שבוע כולנו ביחד, והייתה ממש עבירה של חדוות יצירה ויצירה משותפת, שבסופו של דבר הובילה לפרויקט הזה. מהצד שלי, מהצד של, נקרא לזה האדריכלי, אז באותה תקופה לימדתי גם בטכניון, וביחד עם השותף שלי לפרויקט, אדריכל מאוד מוכשר, משה צגאי, בעצם החלטנו שאנחנו, בגלל שהתחום הזה של חלל ומסעות מאוישים בחלל, זה תחום כל כך רחב, שדורש כל כך הרבה דיסציפלינות שונות ומחשבות שונות וכיווני מחשבה שונים, אז הבנו שאנחנו צריכים לייצר קורס שהוא קורס מולטי פקולטי, או שבעצם הזמנו סטודנטים מכל הפקולטות בטכניון, להשתתף בקורס, והקורס הזה בעצם אמרנו, אנחנו הולכים לא רק לתכנן את הדבר הזה יחד איתכם, הסטודנטים, אנחנו הולכים גם לנסות לבנות את זה. זאת אומרת, אמרנו, בוא ננסה אשכרה לקפוץ למים, ולנסות למצוא ספונסרים לעניין הזה, ולמצוא כל מיני חברות שיעזרו לנו, לא רק כלכלית, אלא גם במקום ובחומרים וכן הלאה. והקור של הדבר הזה יהיה הסטודיו, יהיה הסטודנטים והסטודיו שבעצם עשינו בטכניון.
עוד לפני הספונסרים והחומרים שאתה מדבר, אתה היית צריך גם לגייס הסטודנטים לקורס הזה.
נכון.
ועשית כל מיני פעילות יצירתיות, בוא תספר לנו קצת על זה.
קודם כל, לא רצו שכאילו הפקולטה הארכיטקטורה לא הבינו מה אני רוצה מהם. זאת אומרת, שאני מתחיל להסביר להם שתשמעו, אנחנו מדברים על חלל אמנם, אבל שאני מתכנן בית לאסטרונאוטים, זה בדיוק כמו שאני מתכנן בית פה בכדור הארץ. הם לא כל כך קנו את זה, לפחות בהתחלה. והיו המון קשיים בלגייס קודם כל את הנהלת הטכניון, זאת אומרת, את הטכניון, הסטודנטים עוד איכשהו זרמו איתנו, אבל היה להם נורא קשה לקבל את זה שאנחנו עושים קורס עם כל מיני סטודנטים, מכל מיני מקומות, וכל פקולטה כזה אמרה, טוב, מה, אני אארח את זה, הם יערכו את זה, ולא כל מיני שאלות לוגיסטיות כאלה. ובסופו של דבר, הצבנו פוסטרים הכי מדליקים שיש, כזה בסגנון של כל מיני פוסטרים סובייטים כאלה משנות ה-50, של אנחנו קוראים לכם להתגייס לדגל, וממש הלכנו לכל פקולטה ותלינו את הפוסטרים האלה בכל הפקולטות, ועשינו כמו איזה דוכן שדיבר על הקורס הזה ועל החשיבות שלו, ולהפתעתנו ולשמחתנו בעצם באמת ניגשו איזה כמעט 30 סטודנטים לקורס.
רגע, והנהלת הטכניון כן בסוף נכנסה לעניין?
לא הייתה להם ברירה. זאת אומרת, ברגע שאתה מביא, קודם כל הם אישרו את הקורס מבחינת התכנים שבו, ועשינו עבודה מאוד ארוכה כדי בכלל להגשים אותו מבחינת הסילבוס וכן הלאה, וברגע שהם ראו שיש כל כך הרבה סטודנטים, אז הם כמובן נתנו את הברכה שלהם לצאת הדרך, וזה היה כל כך חכם, עכשיו בדיעבד אני מבין, זה היה כל כך חכם, כי זה באמת ייצר לנו את הזמן הזה, את הפלטפורמה הזאת לשבת, וביחד בחברותה לתכנן את הדבר הזה, את ההביטט, מה שנקרא, שההביטט זה מושג בכלל מביולוגיה, ממדעי הסביבה, והוא בעצם אומר, סך כל התנאים שדרושים לאורגניזם, לחיות, אבל לא רק לחיות בצמצום, אלא להתפתח ולהעמיד צאצאים ולגדול, זאת אומרת, ממש ליצור קהילה של אותו אורגניזם, וזה מה שאנחנו מנסים לעשות, זאת אומרת, אנחנו מנסים להביא, לתכנן מבנים שיאפשרו חיים במאדים, ובצורה שתאפשר לאותם אסטרונאוטים או לאותם חוקרים, להתפתח ולפתח את עצמם גם באופן אישי וגם כמובן מדעי וכן הלאה.
שזה מבנה שכבר קיים או שאתם עדיין עובדים עליו?
אנחנו, יש לנו פרוטוטייפ, הפרוטוטייפ הראשון סיימנו אותו כבר לפני שנה. ביחד עם הסטודנטים בעצם בסוף הקורס הגענו למצב שהיו לנו כבר סרטוטים, תוכניות עבודה לבנייה של הדבר הזה. ושאני אומר, תוכניות עבודה זה לא רק... זה לא רק האספקט הפיזי-הנדסי של לבנות את המבנה, אלא אתה צריך גם לחשוב איך הם ישנים, ואיך הם מדברים אל המבנה, ואיפה הם, איך הם הולכים לשירותים. זאת אומרת, כל מיני שאלות שבתור אדריכל, בתור יזם, אתה בדרך כלל מקבל הרבה פעמים תשובות מבחוץ, פה היינו צריכים כמעט להמציא את הכל בעצמנו, ובהקשר הזה, העובדה שהיו לנו לצורך העניין, מהנדסי מכונות וסטודנטים לרפואה וסטודנטים מדעי המחשב וכמובן סטודנטים לארכיטקטורה, ביחד זה הוביל לכיוונים ולפתרונות שהיו הרבה יותר מעניינים או מורכבים ויצירתיים שאפשרו לנו לבנות ולהעמיד את המתקן הזה. היום הוא עומד במכתש רמון, יש לנו אזור שקיבלנו, אנחנו סוחרים אותו בעצם ממנהל מקרקעי ישראל, הם נורא, אתה מגלה גם שאנשים נורא אוהבים את הפרויקט הזה, זה גם נורא כיף להבין. אז יש לנו את המתקן הזה, ביצענו בו כבר שמונה משימות מדעיות, בנוסף הגיעו לנו כמעט כ-3,000 תלמידים כבר מכל הארץ, ואנחנו נוסעים אליהם, ופתאום מפרויקט שהתחיל כ-side project בשבילי, כפרויקט צדדי במשרד, זה הפך להיות באמת, נקרא לזה מפלצת. היום אנחנו עמותה, ודימאס דורשת ממני היום כמעט משרה מלאה. זאת אומרת, אנחנו נמצאים ממני, ומשאר הצוות המוביל, אנחנו עובדים המון על הפרויקט הזה, כשהמטרה היא לפתח עכשיו את ההביטט הבא שלנו, את הפרויקט הבא, את המבנים הבאים שלנו, יש לנו ניסוי גדול שאנחנו עושים שנה הבאה, וזה ניסוי בעצם בינלאומי. אנחנו מביאים את פורום החלל האוסטרי, שזה הגוף הכי מקצועי שמתעסק באדמיות חלל כאלו. הם מגיעים אלינו, סוכנות החלל מממנת את הפרויקט הזה.
יש גם קישור עם נאסא? או...
כרגע הקישור הוא בעיקר באנשים, זאת אומרת, רובנו בוגרי האוניברסיטה, אוניברסיטת החלל, ויש המון בוגרים כמובן מנאסא.
שבוא נדבר על זה קצת, מה זה אוניברסיטת החלל?
אוניברסיטת החלל זה אולי, אתה מכיר את זה שתמיד אומרים לך, אתה כאילו אתה לומד בתיכון וכאילו זה יחסית קל, כאילו אתה לומד בתיכון וכאילו זה לא כזה קשה, זה קשה אבל זה לא משהו, אומרים לך בצבא יהיה לך ממש קשה. ואז אתה מגיע לצבא וכאילו, אתה רואה שזה עדיין כאילו, בסדר, זה עדיין קצת מצחיק ויש הרבה משחקים, אומרים לך, טוב, תגיע לטכניון, שם זה ממש יהיה קשה. ואז אתה מגיע לטכניון, וגם שם אתה מבין שזה כאילו קצת, הרבה פעמים זה חפיפניקי כזה וכן הלאה, ואוניברסיטת החלל הבינלאומית, זה היה פעם ראשונה בחיי שהגעתי למקום, וזה היה רציני מהרגע, מההתחלה ועד הסוף. באמת, זה היה ממש אירוע מכונן מבחינתי.
שאיפה זה? זה בארצות הברית?
זה קורה, זה גוף שהוא גוף פרטי, אבל הוא ממומן בעיקר על ידי נאסא ואיסא, סוכנות החלל האירופאית, ובעצם נותנים... מכנסים כל שנה כ-100 סטודנטים מכל העולם, שנבחרים, או יש כל מיני דרך לסנן את הסטודנטים. ובעצם נאסא ואיסא שואלות את הסטודנטים שאלות מחקר, שאלות שמעניין אותן, את החברות האלה להתעסק בהן. והם נותנים לנו ככאילו מקצוענים, young professionals כאלה, נותנים לנו לעזור להם לחשוב על פתרונות יצירתיים, וזה בעצם במשך כמעט 3 חודשים, מושיבים אותך יחד עם עוד הקבוצה הזאת, קבוצת הסטודנטים, ובצורה מאוד מאוד מעניינת, הם קודם כל המון עבודה אישית עליך, זאת אומרת על סטודנט, יש המון המון עבודה של מנטורינג והדרכה והסבר איך אתה יכול בעצם להיות טוב גם בדברים שחשבת שאתה לא טוב בהם. זאת אומרת, אני הייתי, חשבתי שאני יודע לצייר ממש יפה ואני יודע לתכנן דברים טובים, אבל אמרתי לעצמי בשיווק, אולי אני לא תמיד הכי חזק. ופתאום אתה מגלה שדווקא מתוך המקומות שאתה טוב בהם, הם עוזרים לך להבין שאתה יכול להשתמש בהם גם למקומות שאתה לא טוב בהם.
זה רלוונטי לכל התחומים שאתה מתעסק.
נכון, נכון, נכון. וזהו, אז תהליך של 3 חודשים זה נורא נורא אינטנסיבי, באמת מהבוקר עד הערב, יחד עם המון כיף והמון דברים נעימים שעושים בדרך, והמון, נגיד, משפט שהדיקן אומר לך לפני מבחן, הוא אומר לך, במקום שתשב, תלמד למבחן, עדיף לי שנשב על בירה עכשיו ונדבר על רעיונות ונפתח דברים ועזבו אתכם מהמבחנים האלה. זאת אומרת, הרבה יותר חשוב שתכירו, תלמדו לעבוד ביחד, תלמדו לקבל השראה מהחברים שלכם, כי רק ככה אתם יכולים לעשות פרויקטים מורכבים בעולם הזה.
שזה קורה הרבה בעולם הסטארט-אפים, בעולם היזמות, שפתאום חברה מחליטה להוציא את כל העובדים לאיזה יום
נכון.
של חשיבה, או איזה יום פעילות מחוץ למשרד, ולהגיע לאיזה שהם רעיונות ותובנות שרלוונטיות דווקא לחברה ולקור ביזנס שלה.
נכון.
זה מאוד מעניין, זה בעצם...
לי זה היה נורא כיף, זאת אומרת, זה היה פתאום להתנתק מהחיים היומיומיים ולהתעסק רק באיך אתה מפתח ביחד עם עוד אנשים דברים חדשים. כמובן, למדנו המון שיטות לאיך עושים את זה. זה היה נורא נורא כיף, והיום הציפייה שלהם מאיתנו היא בעצם להרים את כל תחום של תחום החלל בעולם, בעצם להיות השגרירים, נקרא לזה, to spread the rumor, כאילו להפיץ את הבשורה או את השמועה על זה.
אוקיי. מאוד מעניין. האוניברסיטת החלל, אני אגיש לה מאוד.
חובה, 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 באמת חובה לכל מי ששומע אותנו, ויש לו באמת כוונות לעסוק בחלל, ובכלל, זאת אומרת, יש שם, שוב, יש שם רופאים, ויש שם משפטנים, או זה לא משנה. התחום הזה של החלל הוא, אני יכול לדבר על זה מלא, אני מתנצל. התחום הזה של החלל הוא נורא מעניין, כי הוא דורש ממך גם ראייה מאוד מאוד רוחבית, על המון המון נושאים, אבל הוא דורש שהנושאים האלה, הגישה שלך על הנושאים, הם קצת כמו על סטרואידים, זאת אומרת, הכל מקבל איזשהו עוצמה הרבה יותר כאילו משמעותית מאשר כאן בכדור הארץ, ולכן זה נורא מעניין.
כן. אני רוצה קצת, יש לי שני תחומים, שני דברים שאני רוצה לשאול אותך. קודם כל, חלל ואדריכלות, איך זה באמת קשור. והשאלה השנייה, טוב, בוא נדבר על זה, ואחרי זה נצלול לעוד שאלה שהיא מאוד רלוונטית גם.
אז קודם כל, אדריכלות, אפשר לחשוב על זה כמו, זה כאילו, זה המדע שמייצר חללים, בסדר? זה בהקשר הטרמינולוגי, אבל, של המילים, אבל ארכיטקטורה היא קודם כל מקצוע שדורש מהאדריכל, או אנשים שעוסקים בו, תפיסה, אני כל הזמן חוזר על זה, תפיסה מאוד רוחבית. אתה חייב להבין, כמובן בהנדסה, מן הסתם, אבל אתה גם חייב להבין בסוציולוגיה, ואתה חייב גם להבין את נפש האדם, אתה חייב גם להבין...
בעיצוב.
בעיצוב. אני בכוונה לא אמרתי עיצוב, כי יש כל כך הרבה דברים עוד לפני. אנחנו נדבר על עיצוב הרבה בהמשך, אבל אתה חייב להבין גם בכלכלה, ובמשפט, ובתחבורה, באמת, 1,000 אספקטים, זאת אומרת, כדי לבנות בניין שיעמוד טוב בתוך העיר ויעזור גם לעיר וגם לתושבים של הבניין, גם למשתמשים של הבניין, זה דורש המון המון עבודה מחשבתית והמון המון, נקרא לזה, קולאז' של תחומים. וזה אני מוצא בארכיטקטורה. זאת אומרת, זה למה חשבתי שיהיה לי הכי טוב ללמוד את המקצוע הזה. היו לי המון לבטים. אחרי שלמדתי את המקצוע, תמיד ידעתי, בתור ילד ידעתי שאני רוצה להיות אדריכל, אבל, ואסטרונאוט כמובן. ציירתי אינסוף פעמים את הצ'אלנג'ר ואת החלליות, אבל ידעתי שאני רוצה להיות אדריכל, אבל ברגע שאתה מתחיל להיות אדריכל, ופתחתי את העסק ממש עם סיום הלימודים, הייתי קצת חוצפן בהיבט הזה, כאילו קפצתי למים מהר מאוד, ואתה מבין שהמציאות היא הרבה פעמים לא כזאת. זאת אומרת, במציאות אתה, כאדריכל, אתה הרבה יותר מצומצם ביכולות שלך ממה שחשבת או מה שלימדו אותך, ואתה מבין ככל שעובר הזמן, איך אתה מפלס את הדרך שלך כדי ליצור, כדי לעצב, כדי לתכנן את הבניין הכי טוב לעיר ולתושבים. וחלל, בהיבט הזה, כמו שאמרתי קודם, הוא גם תחום רוחבי נורא, אבל בנוסף לעובדה שהוא רוחבי, הוא גם דורש ממך להיות סופר יצירתי בכל דבר. למשל, בהיבטים משפטיים, נגיד, לצורך העניין, שזה משהו שאנחנו חושבים בדרך כלל, אוקיי, כמה אני יצירתי אני יכול להיות במשפט, אבל גם שם פתאום אתה מבין שבחלל זה דורש מהמדינות, זה דורש מהגופים שעוסקים בחלל, להיות הרבה יותר לרווחת הכלל. זאת אומרת, באמנת החלל הבינלאומית מ-57, היא טוענת שגופים שמימיים הם לא יכולים להיות אי פעם בבעלות של מדינה כלשהי. זאת אומרת, פתאום אתה מבין שהמדינות הגיעו לכל מיני הסכמים שפה בכדור הארץ אנחנו כמעט ולא מגיעים אליהם. אבל בחלל זה דרש מהם איזושהי תפיסה אחרת, תפיסה הרבה יותר יצירתית. וכמובן, כל ההיבטים ההנדסיים של תחום החלל, הם כמובן דורשים איתנו להיות בחוד וחנית של החשיבה. וזה למה בעצם אני חושב שארכיטקטורה וחלל יש בהם המון קשר, בגלל הרוחביות של הדברים.
אוקיי, בוא נדבר קצת על מושג שמאוד מאוד, היום מאוד אין, בוא נגיד ככה, מאוד בולט, שזה design thinking, חשיבה עיצובית. אני רוצה שנקשר את זה דווקא לעולמות החומרה וההנדסה. ברמה שאתה, אתה יודע, מהנדסים היום די הולכים straight forward ומתכננים איזושהי קופסה או איזשהו, לא משנה מה, לא חושבים עיצוב. שזה חבל. אבל בוא נדבר קצת על העולם הזה, כי העולם הזה מאוד מאוד מתפתח בשנים האחרונות, בעיקר חברת אפל, שהיא מובילה בתחום הזה.
נכון.
זה בעצם חשיבה עיצובית, זה גם שיווק רגשי שמתקשר לכל הדברים האלה. בוא קצת נדבר על הדברים האלה, כי זה גם קשור מאוד לאדריכלות.
מסכים איתך. אז קודם כל, באמת, כמו שאתה אומר, חשיבה עיצובית זה תחום יחסית חדש, design thinking זה תחום יחסית חדש בכל הנושא של פתרון בעיות, בכל הנושא של להעלות רעיונות חדשים, איזה brainstorming, סיום מוחות. אבל לפני שנדבר על זה, בוא נדבר טיפה על המילה עיצוב. בעברית, המילה עיצוב בדרך כלל מתקשרת לקונוטציות אסתטיות, נקרא לזה, כאילו איזה צבע בסופו של דבר המוצר יהיה, ובאנגלית המילה דיזיין מתייחסת יותר לתכנון. זאת אומרת, כדי שאני, לצורך העניין, אביא את המיקרופון הזה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, כדי שאני אביא אותו כפרודקט ואמכור אותו, אז דיזיין זה סך כל הפעולות שאני צריך לעשות כדי שאתה תוכל לקנות את המוצר הזה. וזה לא קשור לזה שהוא, במקרה הזה הוא שחור, אבל הוא יכול להיות גם כחול או צהוב, זה לא משנה. זאת אומרת, כשאני מדבר על design thinking, אני לא מדבר על איזה צבע יהיה למוצר. בסדר? אני מדבר על תפיסה הרבה יותר עמוקה של המוצר, וזו תפיסה שצריכה להיות מושרשת בכל תהליך הפיתוח שלו. בסדר? לא, זה לא שאני מדבר על design thinking, אני מדבר רק על איך המעצב יושב בסופו של דבר ונותן את הטאץ' העיצובי של המוצר. לא, אנחנו מדברים על סך כל התהליכים שהובילו למוצר הזה. ואני אתן דוגמה. עכשיו, סך כל התהליכים שהובילו למוצר הזה, ובסופו של דבר, אותו מוצר, התפיסה הכי חשובה היא שבסופו של דבר יצטרך להיות משתמש למוצר הזה. לכל קופסה, כמו שאמרת, שמהנדס מתכנן, יצטרך להיות מישהו שישתמש בקופסה הזאת.
כן, וזה לא משנה אם זה B2C, אם זה B2B, עדיין...
חד משמעית.
גם ביזנס בצד השני זה עדיין משתמש קצה.
נכון.
שמבחינתנו כן צריך לראות משהו שהוא יותר מוסב ונראה שונה.
נכון, אז כמובן חייב להיות דיזיין, כאילו, במובן כאילו השטחי נקרא לזה, זה חייב להיות מוצר שהוא יפה, הוא טוב, כמובן, הוא נעים, הוא לא שורט אותך, הוא לא פוגע בך, הוא לא פוצע אותך, זה בוודאי. השימושיות שבו היא כמובן סופר חשובה, אבל אתה נגעת בזה קודם, יש משהו רגשי בכל מוצר, וזה מה שאני מנסה גם בדימארס, גם בשיקה, בחברה של העיצוב שלי, אני מנסה להביא, זאת אומרת, אני מנסה לגרום לדיירים, אני מנסה לגרום ליזמים להתחבר לפרויקט בצורה הרבה יותר הוליסטית, הרבה יותר שלמה, מאשר אני אומר ליזם, זה יעלה לך X כסף, או זה ייראה ככה וככה לדיירים. אני בעצם מנסה להראות להם איך המוצר הוא הרבה יותר גדול, הרבה יותר רחב משאלה אחת. ואפשר לתת לזה המון דוגמאות. למשל, אולי הכי טוב לדבר על מוצר כזה, על חשיבה עיצובית, על תחום, ועל יזמות, דווקא, נגיד, אני רוצה לפתוח מסעדה, בסדר? מסעדה יש בה המון, המון, המון אספקטים. אתה הרי לא יכול להתעסק רק בתפריט, או רק במקום, או רק בתמחור. אתה כיזם שפותח מסעדה, אתה צריך לחשוב על כל המכלול האספקטים של המסעדה.
כל החוויה הקולינרית של הסביב זה.
לגמרי. החוויה, זאת המילה המנצחת בעצם, ב-design thing, זאת חוויה. אז, ועכשיו שאני כמהנדס שמפתח את ה, לצורך העניין, את המיקסר או את התנור, אני חייב להבין שהתנור הזה הולך לעמוד בקונטקסט מסוים. הוא הולך להיות בתוך מסעדה, הוא הולך להיות בתוך, הוא צריך לשרת את העובדים של המסעדה. וברגע שהמהנדס חושב על המוצר שהוא לוקח בו חלק בתכנון שלו, הוא חושב עליו בצורה שחוויה, הוא חושב עליו בצורה הוליסטית, כמעט אינטימית, אז זה מכריח אותו לחשוב על המוצר בצורה הרבה יותר פתוחה, הרבה יותר רחבה, הרבה יותר גדולה.
זה חלק מהדברים שאני מנסה גם לשדר גם בקהילה וגם לאנשים שאני מדבר איתם ויזמים, שמהנדס, אמנם גם אם אתה מהנדס מכונות ואתה בסופו של דבר צריך לתכן את הקופסה הזאת שאנחנו מדברים עליה, עדיין אתה צריך לדעת מי קהל היעד, איך הם משווקים את המוצר הזה, מה הביזנס מתכנן לעשות עם אותו מוצר. גם אם אתה עובד בקורפורט מאוד מאוד גדול,
נכון.
דוגמת אפל, עדיין אתה צריך לדעת לאן המוצר הולך, מי משתמש הקצה, כדי לדעת באמת איך להכניס לתוך התכנון קופסה הפשוט הזה, את החוויה ואת העיצוב, וכמה העיצוב באמת חשוב, והוא לא מרכיב שולי בתוך המוצר. אפל, למשל, מייצרים את זה מאוד יפה, אתה יכול לבלות בחנות של אפל חצי יום ויום שלם, כי הם נותנים לך את החוויה ואת הרגש, מכניסים את הרגש, המוצרים שלהם הם לא, מבחינת חומרה, הם לא ברמה הכי גבוהה. אני בטוח שסמסונג וואווי וכל החברות האחרות, מבחינת חומרה הן הרבה יותר מתקדמות מאפל, אבל עדיין אפל נותנת לך את החוויה ואת השיווק הרגשי ואת כל האספקט מסביב. החנויות שלהן מוצבות מדהים, אתה יכול לבלות באמת כמו משחק, אתה יכול לבלות, לשחק וליהנות, וזה משהו שבאמת בתור בעולם ההנדסה מאוד חשוב להבין ולהכניס את זה לתוך התכנון, לתוך הדיזיין הזה שאנחנו באמת...
אני לגמרי מסכים, אני כאילו, בוא נדבר, אם אנחנו מדברים על אפל, בוא נדבר רגע על האייפון, בסדר?
כן.
זאת אומרת, האייפון, מעבר לזה שהאייפון הראשון, הוא היה סטטי, הוא היה יפה כמובן, הוא היה נראה גם סוליד כזה, הוא היה נראה גם חזק, אבל היה בו משהו מאוד מאוד, הכי הפורץ דרך, זה בעצם היה בו איזשהו ממשק אינטואיטיבי, ואינטראקטיבי כמובן, וזה יצר באופן מיידי איזושהי התחברות רגשית של כל משתמש עם המכשיר שלו. כל התפיסה הזאת שבכלל אפליקציות שהופכות את הפלאפון שלי לשונה לחלוטין מהטלפון שלך. זאת אומרת, זה הטלפון של אלון, זה הטלפון של ליאור, והתפיסה הזאת, התפיסה האינטואיטיבית הזאת של לחבר אותי בדרך שבה אני משתמש במוצר, לחבר אותי אל המוצר, בצורה רגשית, זאת הייתה הפריצה דרך הכי גדולה שלהם, ועד היום הם כל הזמן מצפים מהם להמציא את הדרך האינטואיטיבית החדשה הזאת. אנחנו רואים שמסתבר שזה לא כזה פשוט, זאת אומרת, הענפת אצבע הזאת שאנחנו כל כך מורגלים אליה, הייתה פעם, הם המציאו אותה, אבל היא כנראה, הם בעצם, הם רק שחררו אותה מתוכנו, זאת אומרת, התנועה הזאת כנראה הייתה, הייתה בנו, תבואה בנו בתור בני אדם, והם רק עזרו לנו להוציא אותה ולהשתמש בה בצורה חכמה. באמת פורצי דרך בהיבט הזה. אני מאוד מקווה שיהיו עוד ועוד חברות שיחברו אותנו רגשית אל המוצרים ויאפשרו להם, אפשרו למוצרים שלהם להיות פרסונליים, זאת אומרת, להיות מותאמים אלינו אישית ויאפשרו לי כמשתמש להשפיע על המוצרים עצמם. אפל זה באמת חברה מדהימה בהיבט הזה.
כן, זה גם לא מעט חברות מנסות להעתיק אותה ולא מצליחות. וזה לא ברמה של שוב, זה לא ברמה של החומרה או הפיזי, או דברים הפיזיים. זה ברמה הרגשית יותר והשיווקית. בוא נדבר קצת על העתיד. מה התוכניות שלך בתור אלון, או אתה יודע, דימארס? איך אתה רואה את הדברים קורים, נגיד, מה קורה בעוד 5 שנים מהיום?
טוב. אני רוצה לדבר טיפה על שיקה, בסדר? זה חשוב לי לדבר על שיקה.
בטח.
וזה כמובן יוביל לתשובה. שיקה זה עסק שהקמתי לפני 9 שנים, ועכשיו אני קורא לו שיקה דיזיין קולקטיב, מתוך ההבנה שלבד אני לא יכול לעשות את הדברים, ולכל פרויקט יש בעצם את האנשים שכנראה, שמבחינתי או יהיו האנשים הכי טובים כדי לדלבר את הפרויקט הזה. ולכן זה דיזיין קולקטיב במובן הזה שאני מנסה למצוא את האנשים הכי טובים שהכי מעניין אותי לעבוד איתם על הפרויקט. ובהקשר הזה אני רוצה, מאחל לעצמי שההחלטה, זאת הייתה החלטה עסקית. זאת אומרת, בהתחלה הלכתי באופן קלאסי, אתה יודע, אתה פותח משרד, לוקח הלוואה מהבנק, ומצפה מהפרויקטים שיגיעו, אתה טוב, אתה מוכשר, אתה יודע שזה יגיע. מסתבר שזה לא כזה פשוט, זאת אומרת, מסתבר שזה לא כזה פשוט לקבל עבודות. תמיד אמרו לי שברגע שסיימתי לימודי אומנות, אמרו לי, אל תצפה שהעוצרים והאספנים יבואו אליך לסטודיו. זאת אומרת, אתה צריך בשנים הראשונות בטוח לבוא אליהם וככה אני מסתכל גם על העסק שלי, על שיקה. קשה להביא לקוחות, במיוחד אם אתה עסק חדש, ולכן אני חושב שהחיבוריות הזאת עם עוד אנשים מאוד מאוד עזרה לי לפצח, נקרא לזה, את השיטה הזאת, כמישהו שלא מגיע עם המון כסף מהבית, לפצח את השיטה הזאת ולהקים עסק. ועסק שגם יצליח, וכולם יריחו ממנו, לא רק אני, אלא גם כל השותפים שלי שהם הופכים להיות שותפים מלאים ביצירה, עם השם שלהם, עם ה-IP שלהם, בשיתוף כמובן איתי, וזה נורא כיף. אז אני מקווה בהיבט הזה שהעסק והדרך מחשבה שלי, שאני גם מנסה, אני סמנכ"ל פיתוח בדימארס, אני מנסה גם שדימארס תתנהג ככה. זאת אומרת, דימארס הוא, אני תמיד קורא לזה ארגון עם קצוות פתוחים, זאת אומרת, אנחנו כל הזמן מאפשרים לעוד אנשים, לעוד גורמים, לעוד קבוצות, להתחבר אלינו וליצור בעצם מיזמים משותפים, ליצור פרויקטים משותפים, מוצרים משותפים. אני מרגיש שככה, זה בעצם הכוח שלי, שלנו, להתגבר על המון המון מכשולים שיש ליזמים לאורך הדרך. בעיקר היבטים פיננסיים ובעיקר היבטים של manpower, זאת אומרת, של למצוא אנשים שיעבדו איתך ביחד על הפרויקט. אז אני מאחל לעצמי שאני אתחיל, שאני אמשיך לראות את הפירות של התפיסה הזאת, שמבחינתי היא חשיבה עיצובית. זאת אומרת, אני מנסה בעסק שלי לנהל אותו מבחינה כלכלית כחשיבה עיצובית. זאת אומרת, חשיבה רוחבית, של שיתופי פעולה, של חיבורים, של לקבל רעיונות והשראה כמעט מכל דבר שאני עושה. אז זה תשובה, זה בסדר לך?
זו תשובה מעולה. אז בוא נגיד ככה, אם רוצים ליצור איתך קשר, אנשים שמאזינים לנו, אנחנו כמובן יכולים להשאיר את הפרטים שלך בסוף הפרק.
נשמח.
אתם מחפשים מתנדבים לדימארס, איך זה עובד?
אז ככה, אז דימארס היא באמת, זה ארגון נורא מעניין. אנחנו ארגון שהיה מבוסס על מתנדבים. היו למעלה מ-100 מתנדבים עזרו לנו רק כדי לבנות את ההביטט הראשון, את המבנה הראשון שלנו. היום אנחנו עובדים קשה לגייס כסף למיזם, זה לא כזה פשוט, כי מבחינת הביזנס פלן, עדיין לא ברור למשקיעים מה הם הולכים להרוויח, למרות שאנחנו יודעים שאנחנו כל הזמן מפתחים דברים חדשים, אנחנו יודעים שיש לנו המון פוטנציאל של ברמת IP, אבל זה לא קל לגייס כסף, כרגע אנחנו נתמכים על ידי סוכנות החלל, בסכומים יחסית קטנים, ולכן קשה לנו להציע באמת משכורות גדולות, אבל אנחנו כן מחפשים אנשים בתחום הפיתוח של הסביבות מחקר שלנו. אנחנו כן מחפשים מדענים שרוצים לקחת חלק. אנחנו מפרסמים כל הזמן קולות קוראים למדענים שרוצים לקחת חלק במשימות שלנו. אנחנו מחפשים רמונאוטים, שזה בעצם האסטרונאוטים במכתש רמון. אנשים שיקחו חלק פעיל ויכנסו לתוך המתקן שלנו ויבצעו משימות וניסויים עבורנו. וכמו שאמרתי, אנחנו באמת פתוחים להמון רעיונות. זאת אומרת, יש לנו צוות רפואה, זה סיפור נורא יפה, על דוקטור אורן שנקר, שהיה רופא בנאסה והחליט להקים איזשהו צוות של רופאים שמתעסקים ברפואת חלל. והם באופן אישי שלהם, זאת אומרת, הם מתאגדים, הם נפגשים אחת לשבוע ועושים אצלנו ניסויים בשיתוף פעולה. וזה נורא מעניין לראות איך אנשים מבחוץ יכולים להיכנס פנימה, ואנחנו כמובן מברכים על זה. זה הכוח שלנו, דרך אגב. זאת אומרת, השאיפה שלנו זה להיות הארגון הכי מקצועי בעולם, או בין המקצועים בעולם שמתעסק באנלוגיה, במשימות אנלוגיות שמדמות סביבות מאדים או סביבות ירח. וככה אנחנו מאמינים שאנחנו נוכל לעשות את זה לדי שיתופי פעולה עם אנשים, קבוצות טובים ומעניינים.
טוב, אלון, אתה באמת פורץ דרך בתחומך וגם בתחום החלל. אני ממש אשמח שבאמת תתקדמו וכמובן תעדכן אותנו בקהילה מה קורה עם דימארס. תודה שבאת.
תודה לך.
ונשתמע.
יאללה, איזה כיף. תודה רבה. ביי ביי.